אנחנו נמצאים בסיום זמן, סיום זמן קיץ, בעצם סיומה של שנה שכל אחד ואחד צריך לבדוק בעצמו מה קיבלתי, מה התקדמתי, איך נבניתי, מה אני ממשיך עם זה גם הלאה. תמיד טוב לראות את העבר על מנת להסתכל בו לעתיד. אני רק רוצה להקדים, אנחנו גם נמצאים בתשעת הימים, עוד מעט תשעה באב. המדרש עושה קישור בין על המילה איכה. אנחנו השבת נקרא פרשת דברים, והמנהג לפחות בקהילות האשכנז על הפסוק איכה אשא לבדי תורככם ומצאכם וריבכם, לקרוא את זה בניגון של איכה, המילה איכה, איכה אשא לבדי. וכשאנחנו מגיעים להפטרה, אז ההפטרה היא איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. ובתשעה באב קוראים איכה, איכה ישבה בדד, כל הפורנות. נדמה לי שיש כאן רעיון של הידרדרות, של תהליך, של סיבה ומסובב. איך אומה מתחילה להתפרק? איפה מתחילה הירידה? מאיפה מתחיל הכישלון? אז ההתחלה היא איכה אשא לבדי תורככם ומצאכם וריבכם. כאשר תורה ומצוות ועבודת השם זאת לא חוויה בונה, אלא היא תורך, מתחילים כיתורים, מה אני צריך עם זה, לא היה עכשיו יותר טוב, מה זה נותן לי? איכה אשא לבדי תורככם ומצאכם וריבכם. כשאדם בשבילו תורה ומצוות זה תורך ועול, אז גם כשהוא מקיים את זה ועושה את זה, יש כאן בעיה. זה לא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן. וזה מביא על התפרקות, ומתחיל עם התפרקות מתורה ומצוות, ומגיע עד להתפרקות מוסרית. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. קריה נאמנה נהפכת לזונה, ביטוי שלא רק מושחתות ועבירות, אלא שחיתות מוסרית. האמת היא, רואים את זה. היה דור של פורק תורה ומצוות, פורק תורה ומצוות מתוך איזושהי מחשבה של דרך אחרת אולי שנמצא לנו, לאידיאליזם ולתרומה. אבל זה מביא בעקבותיו שחיתות מוסרית. והצעד הבא זה כבר חורבן. כי אומה לא יכולה להתקיים, וגם האדם הפרטי, אם אין איזשהו ערך רוחני שמחזיק. אז איכה אשא לבדי תורככם ומצאכם, מגיע אחר כך לאיכה הייתה לזונה קריה נאמנה, והסוף הוא איכה ישבה בדד. אבל, כמו שאמרתי את זה כבר פעם, אולי יותר, במדרש יש עוד איכה, איכה מפתיע. יש עוד איכה בתורה. המדרש אומר, כשאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, שאל אותו הקדוש ברוך הוא, אייקה. ואייקה כתוב, תורה היא לא מנוקדת, איכה. אייקה זה איכה. הקדוש ברוך הוא בכה על האדם ואמר לו, איכה. פירוש הדבר, יש פה דבר עמוק. אנחנו חשבנו שההידרדרות מתחילה ואיכה אשא לבדי תורככם ומצאכם וריבכם. אבל בעצם הכל מתחיל עוד קודם. אייקה. מה זה אייקה? הקדוש ברוך הוא יודע איפה האדם הראשון. אייקה זה שאלה, בוא תבדוק את עצמך. איפה אתה נמצא? אני הקדוש ברוך הוא בראתי אותך עם כוחות, עם תכונות. כל אדם ואדם. לכל אחד ואחד מאיתנו בכל רגע וכל שעה הקדוש ברוך הוא שואל אותו, איפה אתה? חשבת פעם מי אתה? מה תפקידך בעולמך? למה אתה מיועד? ואיפה אתה ביחס למקום שעשית? וכשלאדם אין תשובה לשאלת היקה, והוא לא מרגיש שהוא ממצא את עצמו, והוא לא מרגיש שהוא עושה, אז מפה מתחילה וזה מגיע לאיכה יצא לבדי, תוככם ומסעכם לרבכם. כי הדבר הראשון שאדם צריך לשאול את עצמו, זה מי אני, מה אני, מה תפקידי בעולמי, האם אני עושה את זה, מה הדרך למימוש. צריך לשבת, מה הכוחות שלי. בחור הגיע לישיבה, שנה. מה עשיתי בשנה הזו? היקה. האם באמת ניצלתי את הזמן? האם התקדמתי? האם התקדמתי ונבניתי באופן המיוחד והאישי שלי, באישיות שלי? אני אחר, אף אחד לא רוצה פה שכל כולכם תהיו אותו דבר. אבל היקה כאן, ואם סתיתי, מה אפשר לעשות כדי לחזור? להיות אני עצמי. מה שבעולם נקרא מימוש עצמי, כן? המימוש העצמי הראשוני זה מימוש עצמי. תהיה אתה מה שאתה. וברגע שיש לאדם תשובה, או הוא עובד על השאלה של היקה, להבין מה אני ומה אני עושה בעולם, אז מפה הוא הולך ומתקדם. כשאדם עושה את מה שהוא, אז יש לו תשובה להיקה, הנה אני. אז בשבילו תורה ומצוות זה לא תורך. והוא הולך ונבנה האור הזה של תורה ומצוות, של העשייה, בונה אותו. ואז כשהוא מרגיש שהוא נבנה, הוא לא מקטר והוא לא מתלונן, הוא מתמלא שמחה ואור. ואז תורה ומצוות, ואז גם מפה יהיה הבניין. תהליך התיקון זה להתחיל, אם החורבן מתחיל מזה שאין לנו תשובה להייקה והכל נראה לנו תורך, ואז מדרדרים, ואז יש חורבן, אז התיקון היא, בוא אני אבדוק, אני הולך לעשות את מה שאני. ואז תורה ומצוות מהירים, ואז האדם נבנה תורנית ומוסרית, הוא נהיה איש יותר טוב. ואז גם נגיע לתיקון הגדול, לבניין בית המקדש. אני משתמש עם המילים האלה, כי תמיד סוף, כמו בתורה, סוף זה גם תחילה. אנחנו כבר הולכים להתכונן לשנה הבאה. כל אדם צריך לחשוב מה אני ממשיך עד. זה לא סוד, בטח כבר כולכם יודעים, שאנחנו הולכים בשנה הבאה לשנה לא פשוטה. היה לנו השנה איזושהי ירידה משמעותית בתלמידים שאמורים להיכנס לשנה א', אני צריך לשתף אתכם בזה, אתם עדיין יודעים את זה. אנחנו צריכים לחשוב, גם המערכת, גם הצוות, לחשוב לכל נקודה, משבר, משברון, איזושהי ירידה, יכולים להיות שתי תוצאות. אדם יכול ליפול ולהגיד אני נשבר, זהו, נפלתי, אני לא קם. אבל משבר ומשברון, לכל דבר שתקראו לו, איזושהי נקודה או צומת דרכים, היא לפעמים בעל כורחנו, מחייבת אותנו לחשיבה, לחשיבה מחודשת, ולפעמים החשיבה המחודשת, כן, היא הדבר הבונה. יש איזשהם נקודות, זה רק כבר אומרים, שבע יפול צדיק וקם, אלמלא נפלתי, כן, הנפילה היא איזשהו רגע של כמעט, אתה פתאום פותח את העיניים. אנחנו גם בלי קשר לשאלת הרישום או השאלה מה יהיה, כבר לפני כמה חודשים, חצי שנה בערך, אני ביקשתי מהרמים כאן להתכנס ולחשוב מה אפשר לעשות כדי לרומם את הישיבה. והקמנו ועדות של רמים, שאנשים מטפלים איך לשנות את סדר היום, מה לעשות בסדר היום כדי להוסיף. כן, ועדה אחת ישבה ששיתפו אתכם אולי, איך אנחנו רוצים שבחור שנכנס 5 שנים, מה עם חומרי הלמידה שאנחנו רוצים שילמד ואיך הוא יצא, איך משפרים פה את האווירה, תרומה של תורה ויראת שמיים. כל צוות וצוות חשב, וחשבנו על המון המון נקודות שיונים לכאן ולשף וכו'. אבל ראשית אני רוצה להגיד שדבר אחד בטוח לנו, וכבר אני אומר לכם את זה כאן עכשיו, ואני קורא לכם למשימה, שום דבר לא יצא ממה שרבנים יושבים וחושבים אם לא שהבחורים שותפים, בחורים ואברכים. וכשאני מדבר על שותפים, זה לא שותפים שאנחנו אמרנו לכם ואתם עושים. שותפים אני כבר כאן קורא, יש בין הזמנים, יש לאנשים זמן. כמו שהרבנים הקימו ועדות לחשוב איך אפשר לשפר בכל התחומים, אני קורא כאן לבחורים, ואני קורא כאן לאברכים, או לבחורים ואברכים ביחד, שישבו בכל מיני נקודות, כן? לבוא ולהגיד מה אנחנו עושים ומרוממים את הישיבה. אני לא יכול להבטיח, כמו שגם אפילו בוועדות של הרבנים שקרה, לא כל דברים שהרבנים המליצו, אמרנו אנחנו יכולים לקבל, היו גם דיונים, גם קל וחומר, לא יכול להגיד, אבל בטח ובטח שתהיה הענות לכיוונים ולדברים שמסמנים. אחר כך נשב ביחד ונראה איך אנחנו בונים את הדברים ביחד. אבל, וזה ממש קריאה למעשה, בין לבחורים, בין לאברכים, תשבו אתם, תחשבו. בין הזמן היא גם זמן ארוך, בין הזמן היא כמו שבין הזמן היא לא פטור מלימוד תורה, היא לא פטור מלחשוב איך לתרום. ופה אני מדבר על הנקודה היותר גדולה. יש בחורים שלומדים בישיבה, וטוב להם בישיבה מבחינת ה... הם מרגישים שהם מתקדמים. אבל זה עוד לא יוצר את מלוא ההזדהות. אני אשתמש עם מה שאומר הרב דסלר. הרב דסלר נגע בנקודה עצומה, שאהבה, זה באהבה בבני זוג, שלא כמו שהעולם חושב שאהבה היא מכוח הקבלה, מה אני מקבל, זה לא יוצר אהבה. כי האהבה הכי גדולה היא אהבה של אם לבנה, וזאת האהבה שהיא מכוח הנתינה. היא האהבה הגדולה, אין זה שיא האהבה. ולכן ממילא שיורדים את הדברים לזוגיות, כל מי שלומד א' ב' של שאלת זוגיות, זוג שחושב שיבנה מזה שהוא, כל אחד יראה מה אני מקבל, כן? מה אני מקבל, זאת אהבה, זאת לא אהבה, זאת אהבה. כמו שאני תמיד רגיל להשתמש עם מה שהגששים אומרים. דייג אוהב דגים, אם הוא אוהב דגים, אז למה הוא אוכל אותם? דייג לא אוהב דגים, אם הוא היה אוהב דגים, הוא היה משאיר אותם בנהר. דייג, כן? או אדם אוכל, חותך את הדג על הצלחת, הוא אומר, כמה אני אוהב דג. אין, אחלה, שאני הכי אוהב דג. אם היית אוהב דג, לא היית חותך אותו. אלא מה? אתה אוהב את עצמך, והדג מספק את האהבה שלך. אז אתה אוהב את עצמך, אתה לא אוהב דגים. א' ב' של זוגיות, וכשאדם אומר לאישה, אני אוהב אותך, כן? אז זה לא שאני אוהב אותך כי את ממלאת את הצרכים שלי. כן, כי אז אתה אוהב את עצמך. אני אוהב אותך כי אני רוצה להעניק לך. אז זה האהבה של אם לבנה. והיסוד החידוש הזה הכל כך פשוט, אבל כל כך גאוני כמו הרבה דברים פשוטים של הרב דסלר, הוא בכל אהבה. ואני אומר, אם אנחנו רוצים שבחורים ואברכים יהיו קשורים לתורה, ויהיו קשורים לישיבה, ויהיו קשורים למקום, זאת לא יהיה על ידי אהבה של קבלה. אם אנחנו נתרגל לקבל ולקבל ולקבל, כולל לקבל תורה, אתה עוד לא אוהב תורה. אהבה של נתינה, אני אומר בכלל, ושוב אני זורק לכם אתגר. למה הכל אנחנו צריכים להגיד לכם, עושים ככה ועושים ככה ועושים ככה, אז כמו שאמר לכם ועדות, תזמו, סתם טוב בחיים, לזעוק, לפעול, בוא, הרב אנחנו נשפר פה, אני רוצה לתת פה שיעור, אני רוצה לתת פה חבורה, גדולים על הקטנים, אני רוצה פה להגיד דבר תורה, בוא נמסד פה, בוא ניתן. כשאדם נותן, עכשיו נתינה, אתה לא צריך לצאת ולפעול בעולמות גדולים. דיברנו גם, אני משתף אתכם, איזשהו דגל שצריך להניף. יש דבר שאנחנו אומרים אותו כל יום, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ללמוד זה א' ב', נגיד לזה הקדישו מה ששיתפנו אתכם בשאלה מה אנחנו רוצים להגיד בחמש שנים, אבל זה לא ללמוד. ללמוד זה כמות של למידה, ללמוד זה ללמוד איך ללמוד, את המיומנויות של ללמוד, ללמוד זה לאהוב ללמוד, ללמוד זה גם להרגיש איך התורה ממלאת אותך, איך התורה בונה אותך, מה אתה נבנה, מה אתה מקבל. כל זה נמצא בללמוד. אבל יש עוד שלב, של ללמוד וללמד, וכל הלומד תורה על מנת ללמוד, מספיקים יותר, מספיקים. כל הלומד תורה על מנת ללמד, מספיקים לו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אז פה נמצאת הנקודה, אני חושב, הכי בסיסית בכיוון, ואני אומר לכם עכשיו, שלכיוון הזה אנחנו רוצים ללכת. אני לא סתם אומר לכם את הדברים האלה. לכיוון הזה הולכת בלי נדר הישיבה להתבנות. אנחנו מפסיקים לשים את הדגש רק על הללמוד באופן שרק נקבל. אנחנו מפסיקים לחשוב כל הזמן מה הישיבה והמערכת יכולה לפעול. אנחנו רוצים להפוך את כולנו להיות מלמדים. מראש הישיבה עד הבחור שהיום נכנס לשיעור א' ועוד לא יודע לקרוא משנה, כי גם הוא יכול ללמד. אני רק אתן לכם את הדוגמה. כל בחור שמע תבורת מהרב שלך לפרשת השבוע, אפילו שזה יהיה הסתכלת במעיינה של תורה, או הרב אמר לך איזשהו דבר, אתה לא עובר עליך שבוע לפני שאתה גם מלמד. ומלמד הכוונה היא תשלח אימייל, תשלח, תרים טלפון לדוד, תרים טלפון, תשלח לחמישה אנשים בתפוצה שלך שהם שתף אותם בלימוד. לא יכול להיות שבחור בשנה ה' לא תופס שני בחורים בשיעור א', פעמיים בשבוע, ויושב עליהם ואומר בוא נלמד ביחד. לא ייתכן שאברכים, כן, לא ילכו וילמדו ברמה שלהם, ילמדו אחד את השני. בשביל להיות מלמד, אתה לא צריך להיות רש כבעד. כל אחד יכול ללמד גם את מה שהוא למד, להפיץ אותו הלאה. למה דברי תורה בפרשת שבוע צריכים להיות רק בסעודת שבת? תורנות כל השבוע בשולחן, ואתם מארגנים את זה. אתם מארגנים, פה יש דברי תורה, פה. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. יכולה להיות, בעצם הללמד זה כל סוגי תרומה. להפיץ תורה בחוץ. אנחנו כמערכת מוכנים לפעול. כן? אפילו להיערך לדבר הזה. אבל להיות פעילים יוזמתיים, כשהדבר הוא אני לומד אבל אני גם משפיע, אני לומד ואני פועל, אני עושה. קודם כל זה סתם בריא לאדם, זה אהבת תורה שהיא נהיית מכוח הנתינה, זה בניין שנעשה באופן הזה, זה מהפך שאולי הולך לאט לאט. אבל אז מגיעים ללשמור ולעשות. הלשמור זה מה, איך אתה מפנים את מה שלמדת. שמירה זה להחזיק את מה ש... אני לא אומר שזה הפשט בתפילה. מסתבר יותר שללמוד וללמד, זה ללמוד וללמד. לשמור ולהימנע מעליו, כן? ולעשות זה לקיים מצוות עשה. כך אני חושב שזה הפשט בתפילה. אבל אני חושב שיש יחס בין ללמוד וללמד לבין לשמור ולעשות. שמירה זה להחזיק את מה שכבר יש לך, זה להפנים את התורה שיש לך, זה הלשמור. לעשות זה מקביל ללמד, לא רק ללמד, תפעל. בנאדם שיתרגל לתת, אז זה מתחיל עם לתת של ללמוד, להפיק, לכתוב. תתרגלו לכתוב, לסגנן דברי תורה, לא רק לומר. אני מוכן להרים דגל שאם אנשים ירצו להביא לפה אנשים ללמד אותם איך מדברים לפני ציבור. כן? אני תמיד צוחק על אלה שיש שיעורים בתורת הנאום. אז אני לא רוצה אנשים שילמדו בדיוק איפה צריך להזיז את היד הזאת, איפה צריך לעשות ואיפה לחייך, ובאיזה מקום בדיוק איזה דקה להגיד את הבדיחה, ואז יש לך מסגרת יפה מאוד בתורת הנאום, אבל אין לך מה להגיד, מה אמרת? אחרי שאתה יודע מה אמרת, אמרת משהו, תדע איך אתה אומר את זה, אבל גם זה חשוב. אבל אם אנחנו מרגילים את האנשים להתרגל בחשיבה, להפסיק להיות, סתם זה בריאות נפשית, אל תהיו פסיביים, אל תהיו, תהיו אקטיביים, תהיו נותנים. אז לעשות יכול אחר כך להתרחב בכל מיני תחומי העשייה של החיים. אז אני קורא לכם עכשיו, במסגרת על ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, תשבו אתם לפני שחוזרים. אני אומר, יש כאן את המפתח להרים את הישיבה פנימה. אם אנחנו נחשוב שכל התשומת לב צריכה להיות איך יבואו פה יותר תלמידים, כשכאן בפנים לא מורגשת נקירות או כל אחד ממנו את ההתרוממות, לא זו הדרך. פה ושם. גם זה לא הדבר שאנחנו כמחנכים צריכים לחשוב. ישיבה, זה הישיבה. ללמוד וללמד ישיבה ולעשות זה ישיבה. וזה. אבל לתת לזה את המשמעויות בשטח, להתרומם. ואני אומר לכם, במסגרת האקטיביזם הזה, שבו, ישבו אברכים, ישבו בחורים, ישבו בחורים ואברכים ביחד, ויחשבו ב-101 עניינים, איך אנחנו מתרוממים ובונים פה מקום שפיץ אותנו למעלה למעלה. אולי אם אני אשתף אתכם, אני אשתף אתכם בעוד נקודה, אם כי התווכחו איתי על זה. כל אחד יודע, כל מפקד טוב יודע, שאם הוא רוצה שהחיילים שלו, כן, הוא צריך לקנות להם גאוות יחידה. יש מה שנקרא גאוות יחידה. זאת אומרת, ברור שלחירניקים, כן, יש גאוות יחידה על פני השריונרים, כל אחד מבין. אבל לא מספיק לחייל שהוא יודע שהוא חירניק. הוא צריך לדעת שהוא גולני ולא צנחני. ובין היתר אז, לא רק שצובעים את הכובעים אחרת, כן, גם הולכים מכות וכו', כן, כל אחד מעליב את השני בכל הכינויים, אבל זה חלק מהמחיר שמשלמים בשביל דבר טוב שקורה, סוג של גאוות יחידה. גם ישיבה צריכה להיות שיהיה לה גאוות יחידה. עכשיו, אם אתה מדבר רק על גאוות יחידה, אם נלביש לאנשים חולצות, כן, אפילו אם נמצא את הצבע הכי יפה של החולצות, שום דבר. גאוות יחידה נבנית מזה שהמקום, הישיבה, כן, היא ישיבה מרוממת. אז אני אמרתי, אחרים חלקו עליי, שאני חושב שגאווה, שמדברים על מקום, במקום תורה, אז אני לא אומר שום דבר לעשות, זה צריך להיות מקום תורה עם כל הדברים הרוממות. וכשדיברתי לכם על לשמוד וללמד, לשמור ולעשות בכל המרחבים, זאת בעצם ישיבה. אז כשאני מדבר על גאוות יחידה של מקום, אני חושב שכמו שאמר הרב קוק, שיש דירוג ויש כן, הכרת הדת, ומזה מגירים לכבוד הדת. אולי הוא מתחיל ממה? הוא מתחיל מהכרה. כבוד, הכרה, קיום. אז אני חושב שיש אנשים שטוב להם במקום. טוב להם אפילו הם יושבים ולומדים תורה. אבל מטוב צריך להגיע לאהוב. ופה אני חושב שהמעבר בין טוב לאוהב זה בשאלה מה נתת. אני באמת חושב שזו נקודה. זאת אומרת, יכול להיות אדם שהוא יהיה לו טוב במקום, אבל הוא עוד לא יאהב את המקום. ויכול להיות אדם שהוא יהיה אוהב את המקום, אבל הוא עוד לא יהיה גאה במקום. צריך לדלק, לעבור מהשלבים האלה. קודם כל אדם צריך שיהיה לו טוב, וטוב הכוונה היא נותנים לי פה את המענה, אני נבנה רוחני, טוב לי. אחר כך אני צריך לאהוב את המקום, ולאהוב זה להזדהות, ואני אומר, אם אני משתמש, אהבה, חלק גדול היא אהבה של נתינה. כמובן. ואחרי שמגיעים לזה, אפשר גם לדבר על גאווה. אני שייך למקום שהוא חלק מהבניין הרוחני שלי, חלק מהבניין הרוחני של עם ישראל. ויש מספיק דברים, כן, שיכול להיות לנו. אבל אני חושב שזה סדר הדברים. אנחנו בעזרת השם נחזור בראש חודש שלו, תקנו הרב בן יעקב, שזה יום שלישי, נחזור עם כוחות מרוממים, נבוא עם תוכנית שבונה אותנו, עושה אותנו אנשים גבוהים יותר, תורמים יותר, בונים את עצמנו ובונים את הסביבה שלנו. ואז בעזרת השם נבנה חזק את הישיבה פנימה ונבנה את עם ישראל כולו. ומבניין הרוחני הזה גם נזכה לבניין הכללי של בניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן.